סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
OpenAI היא השם הגדול, החדש, החם ועוד כמה מילים בעולם ההייטק. היא אמנם לא חברה כזאת צעירה, כבר 8 שנים עוד מעט, אבל המוצרים והתשתיות שהיא מספקת בתחום הבינה המלאכותית מטלטלים בכל כמה חודשים את כולנו. GPT-3, דלי 2, ChatGPT, וזהו רק קצה הקרחון, או השרת במקרה הזה. נטלי פיסטונוביץ' היא שגרירה של OpenAI, כן, יש דבר כזה. רשמי לגמרי, והיא אחת מתוך 6 שגרירים ושגרירות בלבד. היא למדה הנדסת חשמל בטכניון, ואחר כך עבדה בסטארט-אפים באירופה, אפריקה וארצות הברית, בתחום הבק-אנד והדב-אופס, עם פוקוס מיוחד על גו, והרצתה על כל זה בכנסי הייטק ברחבי העולם. היא גרה בברלין, מייעצת בתחום ה-AI לחברות, וגם מארגנת כנסים וקהילות טכנולוגיות. דיברנו על התפקיד המיוחד שלה, על איך היא הגיעה אליו, על טיפים לעבודה עם מודלי שפה, על כלים פחות מוכרים של OpenAI, על שפת תכנות שמותאמת לעתיד, ועל האיש שהגיע אליה כדי שתעזור לו לפצח את הצופן התנכי בעזרת GPT-3. אני בועז לוי, ואתם מאזינים ומאזינות לעושים תוכנה.
עושים תוכנה.
אהלן נטלי, טוב שבאת.
היי, היי, נעים מאוד.
טוב שהצטרפת מרחוק.
תודה שהזמנת.
בכיף. אז OpenAI הוקמה ב-2015 בין השאר על ידי אילון מאסק, כידוע הוא פרש בהמשך, אבל רק ב-2019-2020 התחיל לקבל מקום ממש משמעותי על בימת ההייטק העולמי, כמובן מיוחד בתחום של AI, מודלים כמו GPT-3, דלי 2, ChatGPT ועוד הרבה אחרים. שאלה שלי, מתי ואחד שמעת לראשונה על החברה המוזרה הזאת ועל מה שהיא עושה?
מתי? זו שאלה מצוינת. לפני הרבה זמן, אני לא זוכרת מתי, אני גם לא זוכרת איך, אבל אני יכולה לענות על שאלה קרובה, שהיא מתי נהייתי מעורבת. אז תמיד היה במאפורה של הראש כזה, שיש שם משהו מגניב שקורה שם ב-AI, ו-AI זה תמיד גם היה משהו שסקרן אותי, אבל מרחוק כזה ברמה של לקרוא, בעיקר לשמוע מה חברים עושים, או, אתה יודע, קורס אחד באיזשהו וריאציה כלשהי של עיבוד נתונים בזמן התואר, משהו כזה. וכש-GPT-3 התפרסם ביוני 2020, נראה לי שזה היה אז, נכון, אז הייתה רשימת המתנה. ונרשמתי אליה יחסית מוקדם, אז קיבלתי גישה יחסית מוקדם, והתחלתי לשחק עם זה. ואחד התחביבים שלי בחיים זה להשתתף ולנהל בקהילות. אז מיד הצטרפתי לסלק, בזמנו הקומיוניטי של OpenAI היו בסלק, והתחלתי לענות שם על שאלות, ומהניסיון שלי בעיקר, בגלל שהשתמשתי בזה לתקופה, ואז אנשים כבר קיבלו לזה גישה, אז הם כבר שאלו שאלות על משהו שכבר התמודדתי איתו. זה סוג של כמו Stack Overflow וחבריו, אבל ספציפית בתוך הסלק הזה של OpenAI, וזה היה ספציפית על GPT-3. אז ככה אני התחלתי שם.
זאת אומרת, זיהו את היכולת שלך לענות על שאלות עוד לפני שממש היית חלק מזה, אם אני מבין נכון?
אז חלק מזה זה מילה גדולה, ושווה כבר אפשר לעשות את ה-full disclosure שאני לא עובדת שם, אני מתנדבת. אני שגרירה, שזה אומר שאני מקדישה זמן ומקבלת תגמול שהוא לא כספי ואין שום יחסי מעסיק. אז כן, בגלל שהייתי יחסית פעילה, היה שלב בחדר חצי שנה סביב החורף, שהם השיקו את תוכנית השגרירים, בחרו 6 אנשים מאוד פעילים, ואמרו, אתם שגרירים. מעולם אפילו סוואטשר לא קיבלתי, אבל כן קיבלתי דברים מגניבים.
אין מרץ שום דבר?
כלום, לא מלבטה, כלום. אבל כן, קיבלתי דברים מגניבים, ברור. ועדיין, כמו גישה לדברים שעדיין לא השתחררו בצורה פומבית. כלומר, חתמתי על NDA בשלב מוקדם, ויוצא לי להשתמש בכלים מגניבים, מתוך מטרה שכשזה יתפרסם ל-General Availability, אז כבר יהיה לי את הניסיון לעזור לאנשים כמו שאני כבר עשיתי לפני. ושגרירים, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, או בוחרים לעשות, זה שעות קבלה. שזה אומר שאם אתה נכנס לדוקומנטציה של OpenAI בפלייגראונד, אז יש שם עמוד שנקרא Community Ambassadors, ואז בעצם יש שם לינק ששדנו, וקצת מידע על כל אחד, מה הפוקוס של כל אחד, ולינק לקלנדלי, ואתה תמיד יכול לבחור time slot שמסתדר לך, ויש אנשים בכל מיני time zones, וזה יאפשר לך לעלות לשיחה חינם עם מישהו כמוני, שמכיר את הכלים וישמח לענות בחינם על שאלות טובות. מה זה שאלות טובות? זה לא תסבירי לי איך מתחילים. יש הרבה מדריכים, יש הרבה מדריכים רשמיים, יש הרבה סרטוני יוטיוב, יש הרבה בלוגים ומה לא. שאלות טובות זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שניסיתי לעשות. תעזרי לי להגיע מאלף לבית, זה מה שניסיתי.
אז אנחנו ניכנס עוד מעט באמת לדוגמאות של שאלות שאת אולי נתקלת בהן הרבה, ואולי תוכלי כבר כאן, ממש בפודקאסט הזה, לעזור. אבל אני רוצה קצת לשמוע יותר ככה מהזווית האישית שלך כמפתחת על על המפגשים הראשונים עם הכלים האלה לפני שהם יצאו לעולם. בעצם זה אולי הצ'ופר הכי משמעותי, אני חושב. אם אין סוודרים וספלים, אז מפגש עם כל מיני כלים של OpenAI מפתחת לפני שכל העולם רואה אותם. אני חושב שפה יש משהו שהוא מעניין. אז המפגש הראשון שלך עם GPT-3 היה לפני שאת היית חלק מאמבסדור. זאת אומרת, זה משהו שרק אחרי זה נכנס. אבל דלי 2, למשל, ו-ChatGPT, את כבר בפנים, את חלק, את נוסעת, את שגרירה. אז איך זה נראה מאחורי הקלעים, כשמקבלים לבחינה ראשונה, לסוג של טסטינג, כלי, בוא נדבר על ChatGPT, כי זה באמת הדבר הכי רותח כרגע. איך נראה המפגש עם הדבר הזה לפני שהוא יוצא לעולם? כמובן, מה שאת יכולה רק להגיד.
אז יש לנו גישה שבועית שבה אנחנו משוחחים עם מישהו או כמה אנשים מתוך OpenAI, ושומעים לפעמים על מה חדש, או שאולי חולקים פידבק, ומספרים על כל מיני פרויקטים כיפים שעשינו עם הכלי האחרון וכו וכו, ובידי פעם צץ, טוב, אז יש לנו חדשות, השתחרר כך וכך, ויש לכם גישה לזה, מן הסתם יש להם את המייל שלנו והכל, ויש לכם את ההזדמנות עכשיו לנסות ולהחזיר לנו פידבק למשל, או לספר על פרויקטים מגניבים שאתם עשיתם, כי לפעמים הם בוחרים לעשות השקה מאוד פומבית, שבה הם חולקים כמה פרויקטים לדוגמה. לפעמים ההשקה היא קצת יותר רגועה ושקטה, כמו שזה היה עם ChatGPT, שזה כזה, by the way, הנה לינק, וכמו שהם עשו בטוויטר, ופתאום למחרת כולם מדברים על זה, אז זה משתנה מפרויקט לפרויקט, אבל זה תמיד כזה, טוב, אז יש לכם ככה וככה זמן, תספרו לנו עד אתכם. זה סוג של להיות טסטרים, אבל זה גם על הדרך לנסות לחשוב על יוז קייסים מגניבים, ובעיקר לצבור את הניסיון ולשאול מראש שאלות שגם סביר שיחזרו על עצמם. ועם הזמן, כאילו זה שנה שלישית, רביעית שאני עושה את זה, וכאילו יש לי איזושהי הרגשה של מה אנשים בדרך כלל נשאלו בשעות קבלה, אז כבר אפשר גם לשאול בראש את זה, מה המגבלות, מה זה וכו וכו.
לחסוך לכולם את הזמן היקר שלך. אז כמה זמן בערך לפני שהכלי נחשף רשמית, אם יש דבר כזה בממוצע, למשל דלי 2 או ChatGPT, סדר גודל שבועות, חודשים?
לא חודשים, זה חברה שנעה מאוד מהר. לפעמים זה ימים, לפעמים זה שבועות. נגיד דלי, זה קשה מאוד לענות על זה, כי זה היה שחרור מודרג, נכון? בהתחלה בשבוע הראשון.
כן, נכון. היה בהתחלה גרסה ראשונה כזאת.
כן, ופשוט כאילו כל שבוע הוסיפו עוד ועוד אנשים, עד שמתישהו זה היה פומבי. ויש כל מיני סיבות שהם עושים את זה בהדרגה, לפעמים הם משחררים הכל בצורה פומבית, לפעמים בהדרגה. אחת הסיבות שאני מוצאת נורא מרתקת בתור מהנדסת, זה פשוט האתגר ההנדסי של לעשות ספורט לכל כך הרבה דברים. כאילו זה עולם ה-MLOps שנפרס לעינינו ככה. כי הם משחררו מספר על כמה אנשים הצטרפו במדד דצמבר-ינואר, ונעה משהו כמו 100 מיליון משתמשים, כאילו, לא כמה אנשים.
כן, זה המספר שכבר הוא הפך להיות מין מים כזה כמעט, 100 מיליון, תוך
בחודשיים.
כן, בדיוק, שזה המוצר עם הווירליות הכי גדולה בהיסטוריה של האינטרנט או משהו כזה.
זה בדיוק מה שזה, וגם כזה זה מין הערכה קצת קונזרבטיבית והכל, וזה כאילו כמה, פי כמה וכמה, אם לעומת גוגל וכלים אחרים שאנחנו מכירים שהם massively used, אז קשה בכלל להבין איך בונים אינפרסטרקצ'ר לדבר כזה, וזה אתגר הנדסי נורא מרתק, ואני בטוחה שאני ילמדו על זה, ובינתיים אני מקבל את הודעות מהאנשים של, ראיתי שאת שגרירה, וזה לא עבד לי כבר יומיים, את יכולה לעשות משהו, ובלב כבד אני נאלצת לענות שיש את התוכנית של ה-GPT פלוס, ומה שזה מציע זה שזה אפטיים שהוא תמידי, וגם להרשמה לתוכנית הזאת, שכאילו על האפשרות לשלם כסף, יש רשימת המתנה.
כן.
עד כדי כסף יש הרבה ביקוש.
בוא נגיד ששנתיים מהיום אנחנו כבר לא נשאל האם זה עובד עם בינה מלאכותית. ברור שזה עובד עם בינה מלאכותית.
במיוחד היום, כשה-AI ממש ממש שופס תאוצה, אנשים רצים ל-AI, הם לא מבינים ש-AI מבוסס דאטה. אז שנייה לפני שהם רותמים את העגלה, הם צריכים כאילו לרתום את הסוסים, כן, לפני העגלה.
הדאטה היא הסוסים של עגלת ה-AI?
לחלוטין.
פורצים דרך, הפודקאסט של סיילספורס ישראל חוזר עם פרקים חדשים ואתגרים חדשים, שעוסקים במהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, מהפכת הבינה המלאכותית. חפשו את פורצים דרך בכל אפליקציות הפודקאסטים.
הנה כמה מספרים. 100 מיליון משתמשים הוא אכן המספר שאליו הגיע ChatGPT לאחר חודשיים בלבד, על פי מידע שאספה SimilarWeb. הבנק השוויצרי UBS ציין כי במשך 20 שנה שבהן עוקב הבנק אחר התפתחויות במרחב האינטרנטי, מעולם הם לא ראו אימוץ מהיר כל כך של אפליקציה. טיקטוק הגיע למספר המפעים הזה לאחר 9 חודשים, ואילו לאינסטגרם לקח 2.5. עוד מספר, 672 מיליון ביקורים חוותה אפליקציה במהלך חודש ינואר בלבד, קפיצה של 3,572% בהשוואה לטראפיק לפני ההשקה. וכך נכנס האתר של OpenAI בתרועה לרשימת 50 האתרים עם הכי הרבה כניסות באינטרנט, מקום 44 ליתר דיוק. מאיפה מגיעים המשתמשים? Digital Adoption, חברה שמנטרת נתונים כאלו, מדווחת על כך שכחמישית מהביקורים מגיעים מארצות הברית ומהודו דווקא, עם כ-11% לכל אחת. ואחריהן, משתמשים ומשתמשות מצרפת, קנדה וגרמניה, שבאים גם הם לדבר עם המכונה.
נתקלים הרבה במצב של המערכת מגדירה כ-capacity, אי אפשר להיכנס. כל מי שעבד קצת ומכיר את הכלים האלה כבר חווה את זה, בצ'אט GPT בוודאי. שאלה שלי, כשאת ניגשת על זה כשגרירה, בעמדה שלך, יש לנו הרי אוסף די מגוון של use cases בשימוש בכלים האלה. יש את המפתחים שרוצים לבנות משהו על ה-API, יש את היוזרים ככה מן השורה שרוצים להתנסות, בטח בכלי כמו דלי 2. אז כשאת מסתכלת ובוחנת את הכלים האלה, את חושבת על כל הזוויות האלה, או מתמקדת בעיקר במפתחים, ומה הם יכולים ואיך לעשות?
אני מביאה הרבה מעולם התוכן שלי, שזה באמת עולם הפיתוח, והרקע שלי זה בקן ודיבופס וכל הווריאציות האלה. יש לי פחות רקע בדברים כמו אמנות, אבל יש שגרים אחרים שהם אומנים, וזה הרקע שהם מביאים.
מעניין, אז את יותר מוגדרת כשגרירה לענייני פיתוח, ונניח פחות שגרירה לענייני איור וציור של אסטרונאוטים על סוסים או משהו כזה.
אנחנו קצת פחות בעניין ההגדרות, אבל כן.
כן, זה לא שאת מוגדרת ככה רשמית, אבל אני מתכוון ברשימת האמבסדורס, באמת, אני אבחר את האמבסדור שמתאים לי, יכול להיות, בהנחה כולם מדברים אנגלית, כמובן, אני מתאר לעצמי, זאת אומרת,
אבל כן. אבל רק אחת מדברת עברית.
רק אחת, את היחידה שדוברת עברית, זה הישג מדהים. כן. ומי שמגיעים אלייך גם דוברי עברית, לשעות הקבלה?
מגיעים אליי גם דוברי עברית. וגם דוברי עברית וגם אנשים לפעמים שיש להם חיבה מיוחדת לדברים תנכיים וכו' שקשורים איכשהו ליהדות במובן הרחב, וחושבים שאני יכולה לעזור לי למצוא את הסופן התנכי.
נהיה דוגמה, איך מתנהלת שעת קבלה כזאת בנושאים של הקוד התנכי ו-GPT 3? מה שואלים אותך בדיוק?
אז כל מי שרוצה לקבוע שעת קבלה, יש שם בקלנדרי, ונוסף לזה שממלאים את השם, את האימייל, את טיים סלוט והכל, יש גם שדה חובה שבו אני מבקשת לתת פרטים נוספים לקראת הפגישה, שאני אוכל לבוא טיפה מוכנה, כי בכל זאת הפגישה קצרה, אנחנו לא, אין לנו את כל היום, ושם רשום שלמשל, היו, לא 5 כאלה לאורך השנים, לא המון, אבל היו, ואז מישהו מספר אני רוצה להשתמש ב-AI לצורך זיהוי תוויות, כי הנה זה חזה את זה וזה חזה את זה, ותעזרי לי לעשות את זה במיוחד בגלל החיבור שלך, כי כן ציינתי שאני דוברת עברית. ואז מתחילה השיחה, ואני פשוט לא מביאה את דעתי, אני לא פה בשביל
הדעות שלי,
אני חושבת שזה רעיון טוב או לא, אבל כן, אני עונה על שאלות טכניות. כאילו, סבבה, אוקיי, והרקע שלך, בוא נדבר על דברים טכניים, מה ניסית לעשות, איך אני יכולה לעזור.
וואו.
חשוב לי תמיד להיות, לנסות לעזור ולשמור את דעתי למקומות
אחרים. כן, את לא שיפוטית סביב השימושים, אז מעניין באמת, מעבר לנסות לפצח את הקוד התנכי או משהו כזה עם GPT-3, איזה עוד דברים, איזה עוד סוגים, תכף ניגע בשאלות היותר טכניות, אבל לאילו עוד אזורים לוקחים את הכלים האלה כשרוצים להתייעץ איתך?
באמת הכל. היו לי שיחות עם educatorים, כאילו אנשים שעובדים בחינוך בארצות הברית, ספציפית היה לפני איזה חודש-חודשיים כתבה באחד העיתונים הגדולים שזה נאסר או עומד להיות אסור במערכת החינוך, ואז הרבה מורים, מחנכים, אנשי אקדמיה בתחום החינוך שבאו ודיברו איתי על רעיונות שיש להם איך כן להשתמש בזה וכן להנגיש את זה, זה הכל. מגיעים בעדת אפליקציות, כאילו כל מיני שימושים של כמו עורכי דין או משהו שקשור סביב החוזים, ואז כזה תעזרי לי לעשות צ'אטבוט פנימי או משהו בסגנון, כאילו אפליקציה שהיא לא רפואית, אבל כזה בשלימה רפואית, למשל well-being, גם הרבה דברים טכניים, כמו בתחום הסקיוריטי, בתחום השלמת קוד,
ויש דברים כאילו שמבחינת OpenAI את לא יכולה לעזור להם, כאילו יש שימושים בעייתיים או שליליים שאת לא תוכלי לגעת בהם, יש דבר כזה?
יש terms and conditions, ואם זה נגדם, אז אני כמובן לא אוכל לעזור.
אז דיברנו באמת על על הנושא הזה של העזרה שאת נותנת בשעות קבלה. מישהו שרוצה או מישהי שרוצה גם להיות שגרירים כמוך, יש, אני יודע, קורסי צוערים של משרד החוץ, יש דבר כזה ב-OpenAI? קורס צוערים?
לדעתי כרגע לא. ההרכב לא השתנה מאז שהוא התחיל.
וואו, אז אתם עדיין אותם שישה ואת בקשר עם האחרים? יש ביניכם?
בטח.
ביחד באיזושהי קבוצה איפשהו?
אנחנו... כן, אנחנו מפטפטים כל הזמן, יש לנו כמה ערוצי תקשורת, חולקים פרויקטים, עוזרים אחד לשני, אם מישהו בא אליי עם שאלה מאוד ספציפית, כאילו שעת קבלה מאוד ספציפית, ואני חושבת שמישהו אחר יכול לעשות עזרה, כאילו יכול לעזור יותר ממני, בגלל שזה בדיוק התחום שלו, אני נוות אותם לשם והכל, עם אחד האמבסדרים האחרים, אפילו ניסינו לעשות, להקים חברה ביחד, הגענו as far as לגייס, סכום, אבל אז ברגע האחרון החלטנו לבטל את השותפות ולא נחתום על חוזה להקמת חברה, וזה היה למשהו שהוא סוג של אחד הפיצ'רים לימים של קופיילוט, וכו בעצם משהו שעושה דוקומנטציה פנימית לפרויקטים שלא פומביים, אבל תראה, חברות ענק שיש להם 30 צוותים, אז זה כזה לעזור להם לחפש והכל. אבל זה תחום הדוקומנטציה, בוא נאמר. אז לא רק שאנחנו גם עובדים על פרויקטים ביחד או עצמאית או חוקים, אלא אפילו מתקדמים לכל מיני כיוונים. לפעמים יש אחד השגרים האחרים, הקים חברה, לא מזמן, למשהו נורא מקדים, לניסויים בחלל.
וואו, איך זה קשור ל-OpenAI?
אז הוא הכיר את הקופנגרית שלו, היא עובדת לשעבר של OpenAI. אז הוא לפעמים כשהוא צריך עזרה לפרויקטים קטנים, משהו מאוד ספציפית, אז הוא גם עושה כזה outsourcing בקבוצה, ואני קודם שואל מישהו פנוי.
מישהו פנוי לחלל, מאדים ב-8. וואו. אז אני רואה שגם שותפויות מעניינות יכולות לבשר. זה מין גם סניף של קופת חולים כזה, שאתם מכירים אחד את השני ואת השנייה, כל אחד מטפל בדברים אחרים, ומעבירים פציינטים ומטופלים, patients, מפה לשם, לפי הצורך. מקסים. פשוט נפלא, וגם זה נעשה בהתנדבות, זאת אומרת, באיזשהו סוג של התגייסות למען הקהילה של מי שמנסה לבנות דברים מעניינים בכלים האלו שהולכים ומתפתחים.
כן, זה משהו מאוד אינטנסיבי, וזה לא משהו שאתה יכול לעשות לאורך זמן אם אין לך באמת את התשוקה לזה.
אין אמנם מסלול ברור שמוביל אל תפקיד השגריר, כמו שאמרה נטלי, אבל OpenAI מציעה אפשרות מעניינת אחרת שלא כרוכה בתפקיד ממש, למי שרוצה או רוצה להכיר את החברה הזו ואת הפרויקטים שלה מקרוב, רזידנסי. 6 חודשים של שהייה ומחקר. המחזור הראשון יצא לדרך באפריל 2022. איליה סוצקבר, המדען הראשי של OpenAI, שאגב חי כמה שנים בישראל ואפילו למד באוניברסיטה הפתוחה, כן, לא בטכניון ולא במכללת רמת גן, ממליץ מאוד על הדבר הזה. יש הרבה אנשים מוכשרים שרוצים לתרום ל-OpenAI, הוא אומר, אבל לא מוצאים דרך פשוטה לעשות זאת. מסלול הרזידנסי מכוון לתת לכך מענה, ומלמד את המשתתפים את שיטות העבודה הפרקטיות ביותר עם בינה מלאכותית, באופן מעשי ומהיר ככל הניתן. נסו גם אתם ותהנו. דש לסוצקבר.
עכשיו דיברנו על הדברים שחוזרים על עצמם, שאלות, אז בואי נפתח פה את השאלות הנפוצות ביותר, או השאלות שאת חושבת שאפשר לדבר עליהן גם כאן, כדי אולי לחסוך למשתמשות ולמשתמשים, למפתחים ולמפתחות, את זמן הקבלה שלך. אז כמה טיפים? יש לך כמה טיפים לתת, רלוונטיים, שחוזרים על עצמם?
בהחלט. אז הדבר ראשון, להבין את ההבדל בין ChatGPT לבין כל השאר, ועכשיו לשים זום אין על הפלייגראונד, וכל האנג'ינס שזמינים שם, רובם ChatGPT, לא כולם, חלק יש גם אנג'ינים אחרים. ChatGPT זה המודל מאחורי כל האנג'ינים האלה, מאחורי רובם, ובין כל האנג'ינים יש הבדלים. יש אחד שקוראים לו דווינצ'י, יש אחד שקוראים לו דווינצ'י 002, יש דווינצ'י 003, ויש גם אדה ויש כל מיני ביניהם. אז דבר ראשון, לקרוא על זה. כן, זה לא כיף תמיד לקרוא על דוקומנטציה, עדיין אין את הכל בעמוד אחד שאפשר לתק בק לתוך ChatGPT ותגיד לי מה ההבדל ביניהם, אז פשוט נשקיע כמה דקות ולהבין מה החוזקה של כל אחד מהם. חלק טובים בלחזור ולהשלים, למשל, כמו, אתה יודע, נותן לי שתי פסקאות, ואתה רוצה פסקה שלישית באותו סגנון, אז יש מנוע אחד שיהיה יותר טוב בזה, זה לא משפחת האינסטרקט. אז קבוצה או משפחה אחרת של מנועים נקראת אינסטרקט, והם טובים בלעקוב אחרי הוראות. כלומר, אתה כותב, תעשה כך וכך, והנה הקלט, ועליו תתבסס, ואז הוא משלים לך, אז זה סגנון אחר. אז כבר לחשוב קודם מה האופן של האינטראקציה עם המנועים, ולפי זה לבחור. כולם הולכים לדווינצ'י כי הוא הכי טוב. הוא באמת הכי עוצמתי, לא בטוח שתמיד צריך את זה. כמה סיבות לא לבחור בדווקא בדווינצ'י, אלא באחד אחר מהמשפחה, למשל קיורי, בבג' או אדה, ומסודרים לפי ה-ABCD, כדי שיהיה קל להבין, ככה, הטרייד-אוף, איפה הם נמצאים, אז זה הולך לפי מהירות, לפי חוכמה, בהיעדר מילה טובה יותר, וגם לפי מחיר. זאת אומרת, אם עושים משהו אפליקציה בשביל הכיף, בסדר, אבל אם חושבים על משהו ברצינות לפרודקשן, אז עלויות זה משהו לקחת בחשבון, ולא בהכרח דווינצ'י זה הכי טוב. למנועים שונים יש גם מספר טוקנים שהם יכולים לקבל כקלט, שונה. גם זה משהו לקחת בחשבון, גם זה מתועד.
זה הזיכרון, אפשר להגדיר את זה כמו הזיכרון, את היכולת כאילו כמה אחורה, כמה ארוך יכול להיות פרומפט.
וזה שילוב של קלט ופלט.
כן.
וקשה בדיוק להגיד שטוקן זה לא בדיוק תו אחד, זה משתנה מהשפה, זה משתנה מכמה רווחים, נקודות וכל מיני כאלה יש, אבל יש גם כלי לספירת טוקנים בתוך האתר של OpenAI. אז זה דבר אחד נוסף לקחת בחשבון. עכשיו, חוץ מהמנוע עצמו, יש עוד כמה טוגלים או כמה חלקים בתוך ה-UI של ה-Playground. אחד מהפרמטרים הכי חשובים זה הטמפרטורה. טמפרטורה בגדול, כמה יצירתי אתה. אחד, זה יש לך 100% חופש יצירתי, 0, תנסה להיות הכי יבש שאתה יכול. וטמפרטורה צריכה להיות הגיונית לאפליקציה. אם האפליקציה זה משהו שכתיבה יצירתית וכו', אז הגיוני שזה יהיה קצת יותר גבוה. אם זה, הנה מסמכים רשמיים, תגיד לי מה החוק אומר לגבי כך וכך, הגיוני שזה יהיה הכי נמוך שיש, אם לא אפס. עוד שניים ששווה לשים עליהם לב, זה frequency penalty, אז יש שניים, יש presence penalty, כן. ו-frequency penalty, presence. זה בגדול כמה אתה מעודד לחזור על רעיונות קיימים, להשתמש במילים קיימות, או להיות יצירתי, זה גם תלוי באפליקציה, זה גם משהו לוקחת בחשבון. והדבר האחרון שלקחת בחשבון, או כשלתכנן prompt store, זה הזיהוי תבניות. אם אנחנו למשל אומרים, הנה שלושה אינפוטים, ותמשיך לי את זה לפי אותו המבנה, נגיד נושא, שאלה, תשובה. נושא, שאלה, תשובה, אז נעשות נושא, שאלה, ואז להשאיר את המקום לתשובה. אז לעשות איזושהי הפרדה שיהיה קל לשים לב לתבנית. למשל, להפריד בין השאלות בסולמית אחת, ובין השאלות והתשובות בשתי סולמיות, או איזושהי תבנית, לא חובה להשתמש בשום דבר קיים, אבל כן כדאי שזה יחזור על עצמו, כי זה פשוט יקל על זיהוי התבניות. זה משהו שנקרא one shot, zero shot, two shot. כמה קונטקסט נותנים, כמה דוגמה נותנים, אז כמה שזה יותר עקבי, זה עוזר יותר. וטיפ אחרי האחרון, לשים לב להערה שלא להתחיל בשורה חדשה, שהתו האחרון לא יהיה enter או רווח. אז זה גורם לו להתברבר וקצת להתבדר.
הוא בעצמו מזהיר על זה, אני חושב, לא? יש אינדיקציה של הפלייגראונד. אנשים לא קוראים... כן, זה שמתי לב ונתקלתי בזה כבר לא מעט, אז את אומרת, זה באמת חשוב, זה לא סתם הפרעה.
נכון, זה לא המלצה. זה, את לא כאילו, המלצה. זה כן המלצה, אבל זה המלצה ששווה הרבה. אז זה מהדברים שממש חוזרים על עצמם לפחות אחת ליום.
וואו, אז זה שאלות שקשורות באמת לאיך לעבוד נכון עם, עם הפלייגראונד שרוצים להשתמש ב-API, בעצם.
מה שנקרא ה-Prompt Engineering.
כן.
הנדסת פרומפטים. התחום החדש והמגניב שיוצא.
ChatGPT עצמו, יש לו טמפרטורה מסוימת, הוא יושב על מנוע מסוים, מנוע אינסטרקט מסוים. איך אנחנו יכולים להבין את ההתנהגות של ChatGPT?
אז יש הודעה רשמית בבלוג של OpenAI, לדעתי לא מוזכר שם המנוע, אבל כן מוזכר שזה המודל שהם קוראים לו GPT-3.5. הטמפרטורה זה גם משהו שלא ידוע לי שכתבו עליו רשמית, אבל יש מישהו שהוא מאחורי וולפרם אלפא כתב פוסט מאוד ארוך שהוא מאוד כזה עושה כל מיני ספקולציות ומנסה לחשב ולהבין מה לדעתו הטמפרטורה, אז הוא ציין מספר די גבוה, 0.7 או 0.8, דעתי האישית הלא מבוססת על כלום, חוץ מסם ניסיון ולא רשמית ולא כלום, וכל ההסתייגויות, זה נשמע לי קבוע מדי, לא יודעת.
בפלייגראונד הדיפולט הוא 0.7, זה ה...
נכון.
אם לא משחקים עם כלום, זה מה שמקמלים, אז את אומרת ש-0.8 נראה לך גבוה מדי לצ'אט GPT, אז את כן מרגישה שזה באזור ה-0.7.
כן.
או יותר נמוך אפילו. בעצם חלק מהנושאים שעולים שוב ושוב, זה איך המערכות הללו ממציאות הרבה דברים. באזורים מסוימים, מנות על שאלות וגם ככה הוזות, יש הלוסינאישנס ודברים כאלה, ובעצם זה קשור למדד הזה של טמפרטור, כי אם אנחנו נהיה קרובים לאפס, אז התשובות תהיינה שמרניות קבועות מאוד, או כמה שיותר אולי קרובות למה שנמצא בדאטה סט, לעובדות, וכמה שנהיה יותר קרובים לאחד, אז... נהיה לזה אפקט של איזושהי התפרעות, וזה בעצם מתאים למוצרים אולי שונים לגמרי.
נכון.
מוצרים עם טמפרטורה נמוכה, מוצרים שבאמת עונים על תשובות אמיתיות, היסטוריות, לא יודע מה, מתמטיות וכאלה, ומוצרים שהם עם טמפרטורה באזור אחד, אלה מוצרי היצירה, הקופירייט. יפה, אז זה דבר שאת אומרת שרלוונטיים גם עבור OpenAI בעצמם לדעת, איך את חושבת על השאלות האלה.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by
law. See terms and conditions 18+. דרך טובה ללמוד על האופן שבו GPT-3 או 3.5 כבר בוחר או בוחרת כיצד להמשיך פרומפט מסוים, היא להפעיל את אופציית Show Probabilities, הכפתור הנמוך ביותר בדשבורד שנמצא מימין במסך הפלייגראונד. אם נשתמש בה, כאשר נקבל פלט מהמכונה, נוכל לקבל יחד איתו במהלך ריחוף מעל כל מילה את הסבירות באחוזים שהיא אמנם תיבחר. נוכל גם לראות את המילים הבאות בסבירותן שלא נבחרו. המילים עצמן תהיינה צבועות בגוון שבין ירוק ואדום, שמעיד על מידת הסבירות של הבחירה, ההסתברות. ירוק יותר סביר יותר, אדום יותר סביר פחות. כך אפשר לקבל אינטואיציה לגבי הטמפרטורה ומדדים אחרים, וכיצד הם משפיעים על הטקסט שנוצר על ידי המכונה. בגדול, ככל שהם מתקרבים לאפס, הטקסט הוא משעמם יותר. אלא שלפעמים משעמם זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. משעמם זה הרבה יותר בטוח.
אנחנו מדברים הרבה פה על GPT-3, כמובן על ChatGPT, קצת הזכרנו את DALL-E 2, אלו כלים שבאמת זכו להמון תשומת לב וחשיפה, אבל יש עוד כלים של OpenAI, פחות ככה בכותרות, אבל יש להם ערך גדול. רוצה לתת דוגמאות לאחד או שניים כלים כאלה שאנחנו פחות מדברים עליהם כל הזמן?
בהחלט. אז אחד שהוא קצת יותר מילה האחרונה, הוא נקרא Point E, וזה בעצם משהו שאתה כן צריך להריץ מקומית, אז צריך קצת ידע ב... מחשבים, בוא נאמר, במובן הרחב, מבחינת זה שזה לא אתר שאתה יכול להיכנס אליו ולהשתמש בו, אבל ברגע שהבנת איך משתמשים בו, אז אתה נותן קלט כמו בדלי למשל, וזה מייצר לך מודל צלת מימדי. שזה די מגניב, כי אתה יכול ללכת ולעשות איתו כל מיני דברים, כמו להפיס או whatever תבחר לעשות איתו. והיה על זה קצת בז בפידים הסושל למיניהם שלי, אבל בגלל שזה לא מאוד נגיש כמו דלי וכמו... צ'אט GPT, הרגשתי שזה משמעותית יותר מצומצם לאנשים בפין שלי שכן יודעים תכנות. אז זה כלי אחד מגניב למי שבעניין, Point E, אם יש show notes או משהו, אז אולי יש שם לינק. כלי אחר מגניב שהוא כן נגיש לכולם, לכל מי שיש לו גישה ל-OpenAI בעצם, וכל מי שרשום, זה נקרא JavaScript Playground, או JS Playground, וזה אתר שבו כותבים אנגלית, ואז מצד אחד מקבלים את הקוד, ומצד שני מקבלים מימוש של הקוד. אז נגיד אני כותבת a red ball that bounces from side to side, אז פשוט רואים כדור אדום שכזה נע מקצה לקצה ונוגע בשפה של המסך, עובד למטה ושמאלה וכו וכו, אפשר להגיד לו, תשנה צבעים, אפשר לפתח את זה גם לממש אתר, תוסיג פה טבלה, תעשה פה זה, תעשה פה זה. אי אפשר לחבר את זה לדאטאבייס בצורה דרך הג'אבסקריפט, זה סנדבוקס. כן, אפשר לקחת את הקוד, כי זה רשום בצד ימין, ולהלביש על הדברים. אז לאנשים כמוני שיודעים בקאנד קצת יותר טוב מאשר פרונטאנד, זה מושלם. יש, אם מחפשים ביוטיוב, יש לי עמוד שאני עושה בו כל מיני דמויים, אז רואים איך בניתי לעצמי באנגלית, כלי לדמויים, שזה אומר שהפעלתי את המצלמה, הפעלתי טרנסקריפט, הפעלתי סקרין שייר, שמתי כזה לוגו וכל מיני כאלה, ואז בצורה קצת מתאית בניתי דמו לדמויים. גם זה הכל באנגלית.
כן. אנחנו מדברים על שפות תכנות דרך הכלים האלה של OpenAI, ואם אנחנו קצת נפתח את העדשה פה, ובכלל נדבר איתך בזמן הקצר שיש לנו עד סוף הפרק הזה, על שפות תכנות בכלל, משיחה מוקדמת, השתמשת במושג שפת תכנות בעלת תאימות, תאימות באלף, לעתיד. אז הזכרנו פה את JS, אבל יש אולי שפה אחרת שמבחינתך זאת השפה, עם התאימות האופטימלית לעתיד, ומה זה בכלל אומר תאימות לעתיד?
גילוי נאות, אני חובבת גדולה של שפת גו, יש לי המון מעורבות בקהילה, וכל מי שקצת מכיר אותי, זה לא יבוא לו בתור הפעם, שגו לדעתי זה אחת מהשפות שהן לגמרי future compatible, וספציפית בהקשר של AI, מה שעושה שפה ל-future compatible כזה, זה שבעתיד נוכל להשתמש ב-AI לייצר קוד בשפה הזאת בקלות, יותר מאשר בשפות אחרות. הגדרה מאוד רחבה. ולדעתי, Go היא שפה כזאת, מכמה סיבות.
תני לנו כמה סיבות שאני אשתכנע להתחיל ללמוד Go.
כן, אז היא יעילה מבחינת הטוקנים, נכון? דיברנו על זה שיש מגבלה של טוקנים, כשמדברים בין המנועים השונים, אין שם רווחים, הכל טאבים. אז אני פותחת פה קצת קופסת פנדורה, תיבת פנדורה, טאבס או ספייסס, Go זה, אי אפשר לעשות ספייסס, זה הכל טאבס, כי חובה להריץ את זה דרך לינטר, זה חושף לנו המון תווים. זו שפה יחסית חדשה, כלומר, אין הרבה קוד ישן שמסתובב באינטרנט, זאת אומרת, המודלים הקיימים והעתידיים לא אומנו על קוד ישן. מה הבעיה עם קוד ישן? זה לפעמים משתמש בגרסאות שכבר לא קיימות, למשל פייתון 2.7, זה לא משתמש בכל מיני security practices שכבר הוכחו כ-vulnerabilities וכל מיני כאלה, וזה משתמש בכל מיני design patternים, בכל מיני חידושים. עוד דברים שאני מאוד אוהבת בגו, שלדעתי מאוד רלוונטיים להיותה תואמת עתיד, זה שהיא לא מאוד library-driven. זאת אומרת, JavaScript, הדבר הראשון שאתה עושה כשלפני שאתה כותב קוד, זה לייבא 15 ספריות, או בפייתון, ואז התחלנו. בגו, ה-best practice הוא להשתמש בסטנדרט libraries, כשצריך כמובן client libraries, אבל כמה שיותר לכתוב קוד. שזה אומר שהמודלים שאומנו על שפות תכנות אאוטבר, רואים, כאילו אם צריכים להנציא משהו, צריכים להנציא קוד על בסיס מה שהם ראו, בגו יש יותר סבירות שהם יכתבו לך קוד, מאשר יכתבו לך אינפוטים קיימים או לא קיימים.
יפה, זה מנית פה 3-4 סיבות לא רעות, להתחיל להבין למה השפה כמו גו יכולה להיות באמת השפה שהכי מתאימה למודלים החדשים, משתמשים בו, במה משתמשים ב-OpenAI, עם מה עובדים שם?
כל מיני. אם אתה נכנס לקריירס פייג' אז אתה רואה שיש כל מיני, וגם תלוי, אתה יודע, תלוי איזה מחלקה, אם אתה הולך לבנות מודלים, אז מה לעשות? זה פייתון, זה הטריטוריה השולטת, זה לא שאלה. כן, יש קליינט לייבריז לכל מיני דברים, מן הסתם, אם אתה בונה משהו כמו JavaScript Playground, אז בכלל חובה להשתמש ב-CSS וחברים, אז תלוי.
מאוד מעניין, ואני חושב שזה יפתח את הראש למי שחושב הלאה, על המודלים החדשים, ואיך ככה להתמקם בעמדה שטובה לעבודה איתם. ולהבנה שלהם ולפיתוח שלהם הלאה. כרגיל, לקראת סיום בפרקים האחרונים, אני שואל את השאלה, פה זה יהיה במיוחד מצחיק לשאול אותה, לגבי ChatGPT, איך את חושבת ש-ChatGPT, את יכולה לדבר גם על כלי כמו קופיילוט או משהו אחר, אבל איך הדבר הזה ישנה את הפירמידה של המקצוע, של המפתחים, כי אנחנו יודעים שהוא כבר משבש, במיוחד באזור של מה שג'וניורים עושים, מה העמדה שלך לגבי ההשלכות של שימוש ב-ChatGPT על עולם הפיתוח?
זה קצת כמו לשאול מה המצאת המסך וה-UI השפיע על עולם המחשוב. נכון, פעם אנשים היו מכרטיסים, אחר כך היינו כותבים קוד אסמבלי, פתאום הופיע UI. הרבה דברים נהיו יותר פשוטים, מאיתה אבסטרקציה, הרבה מקצועות נעלמו, הרבה מקצועות נוצרו. עוד שלב באבולוציה, זו דעתי האישית. יהיה איזשהו שינוי, חלק מהמקצועות ייעלמו, ייווצרו הרבה מקצועות חדשים, ו... זה בין השאר מתבטא בעוד שכבה אחת של אבסטרקציה, שזה גם אומר שכל מי שמכיר את ה-low level, תמיד יישאר לזה ביקוש.
פה במיוחד, אנחנו עם הכלים החדשים האלה, אנחנו רואים בעיה אולי שלא הכרנו בעבר, אני חושב, בזווית שלי לפחות, משיחות עם אחרים, זה שבאמת היכולות של הכלים מהוות, הם כאילו קצת יותר לוקחות את התפקידים של בעלי תפקידים, נאמר, פחות מנוסים, או בבסיס של הפירמידה הזאת. ואז נשאלת שאלה מסוג חדש, אם הכלים האלה החליפו בעיקר ג'וניורים, זה מה שציינתי קודם, אז איך ג'וניורים יוכלו להתמקצע ולצבור ניסיון, אם מי שבעמדה יותר בחירה כסיניור ישתמש בכלים האלה במקום שבני אדם יעשו את העבודה הזאת? נוצר לנו מין חלל כזה, פתאום וקום אנושי.
זו שאלה מוצלחת. אני חושבת שזה לא לגמרי בא להחליף ג'וניורים, מהסיבה שאם נחזור להשוואה הזאת שהצעתי, שההמצאה של המסך ושה-UI החליף כל מיני דברים שמאוד low-level, זה יותר החליף באמת את האנשים, כאילו זה יצר אבסטרקציה, זה החליף חלק מהאנשים שעושים את המימוש, בוא נאמר, של האבסטרקציה, אבל זה פתח עולם חדש של תפקידים לאנשים שיודעים להשתמש באבסטרקציה הזאת. ובאותה צורה, לדעתי, יהיה המון ביקוש עם הזמן לאנשים שיודעים להשתמש נכון ובצורה יעילה ב-Generative AI, ויהיה קצת פחות ביקוש לאנשים שיודעים לממש אותו, אבל זה בחיים לא ייעלם, כי מישהו צריך עדיין לעשות את זה, וזה כמו קובול, כן. אתה יודע. כאילו, לא בהשוואה אחד לאחד כמו קובול, אבל...
כן. את בעצם, אם אני מבין נכון, אומרת משהו כמו שכל המושג של ג'וניור אולי ישתנה, זאת אומרת, מה שעושים ג'וניורים, הם ישתמשו בכלים אחרים בצורות אחרות, ועדיין יהיה את הדבר הזה, כן, ג'וניור, אבל המבנה, כן. של בגלל צורות חדשות של אבסטרקציה, ההיררכיה תשתנה, והיכולת שלנו להשתמש בכלים, והאופן שבו נשתמש, זה פשוט יהיה מין שיפט כזה לאזורים אחרים. מעניין, כן.
זה סוג של יהיה שיפט, ואני לא לגמרי מסכימה עם זה שזה בא להחליף ג'וניורים, כמו שזה בא להחליף lower level, על ידי הוספת עוד שכבת אבסטרקציה.
זאת אומרת, את מתנסחת, את רואה אחרת את תפקיד, את מה זה בעצם ג'וניור, זה לאו דווקא המימוש הבסיסי, לחשיבה עליו, או שימוש בכלים שעושים בו שימוש, אבל אני עכשיו במילים שלי מתאר את זה, אולי את רואה את זה אחרת, אבל כאשר רמת קבלת ההחלטות או הניהול היא פשוט בעמדה יותר נמוכה בהיררכיה של הנניח של החברה או משהו כזה, עדיין הצורך לממש הוא קיים, זאת אומרת, משהו מחליף משהו, על זה אי אפשר להתווכח, השאלה,
נכון.
השאלה מה בדיוק יקרה, כן.
נגיד, היום סיניור, לא סביר לבקש מסניורית שתדע להשתמש באסמבלי.
כן.
היא יכולה לדעת מעולה כמה שפות תכנות, וכל שפות התכנות שיודעות לעשות זה למפות את הקוד שהיא כתבה לשפת אסמבלי. עדיין צריך אנשים שיודעים אסמבלי, בלעדיהם לא נוכל להתקדם, פשוט צריך פחות וצריך יותר אנשים שיודעים פייתון או גו.
זה השוואה יפה. את אומרת, בעמדה הבחירה, היום כבר לעולם לא יהיה מישהו שם או מישהי שצריכה לדעת אסמבלי בשביל לעשות את זה. ואז בדיוק. אפשר אולי לקחת את זה לאזורים אחרים. נפלא. נטלי, אני רוצה ממש לסיום, כנהוג, המלצה מפיך, זה יכול להיות ספר, מסעדה, הר, מרשים, מיוזיקל, מה שתרצה.
קוס טרמיד, אני ספציפית אוהבת את של קונטיגו, כי עמידה גם אם מחזיקים אותה הפוך, היא לא נשפכת. ולמה אני ממליצה? כי חשוב לשתות הרבה מאוד מים, וזה מהדברים שעוזרים. ספציפית המלצה לקנות את זה של ה-750 מיליליטר, שזה איזה, לא זוכרת כמה זה אונסים. קצת יותר קשה להשיג אותה, אבל יותר גדולה, והיא עוזרת להישאר יותר רבויה במהלך היום. אז לשתות הרבה מים, וספציפית בעזרת הכוס הזאת.
זאת אחת ההמלצות היותר טובות שניתנו פה. לפני זה אולי אפשר, אם מדברים על סיניורים וג'וניורים ולואו לבל, כדאי קודם כל להמליץ על מים.
כן.
לפני הקונטיינר, קודם כל פשוט שימוש במים.
כן.
אני חושב שזה...
והרבה.
ואז נתת לנו את הכלי המומלץ בעיניי, כדי לבצע, לעשות את השימוש המומלץ הזה במים. אז המון המון תודה, נטלי, על הדברים ולסיפורים מאחורי הקלעים המרתקים של העבודה שלך, עבודת ההתנדבות שלך כאמבסדור ב-OpenAI, ועל כל הטיפים, ובכלל, הראייה שלך את התחום המאוד מאוד דינמי הזה. אז תודה רבה.
כיף,
נהניתי
מאוד, תודה.
נטלי לא יכלה כמובן לספר על כלים שעוד לא נחשפו לעולם ושרק היא ועוד בודדים עבדו איתם. אבל יש כלים כאלו, שלא יהיה לכם ספק, מוצרים שיפילו אותנו כנראה מהכיסא וישבשו שוב את האופן שבו אנחנו עובדים, כותבות קוד, מציירים, חושבות. האם הם יחליפו אותנו בכל המובנים, יהיו כמונו, רק טובים יותר? אני אומר שלא, אבל הם יאלצו אותנו להגדיר מי אנחנו? מחדש. עד כאן עושים תוכנה, אני בועז לוי, תודה לכל צוות רשת עושים היסטוריה, להילה שמש עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שלי נוי, מנהלת ההפקה, אביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, שרית לזניק קורצמן, מנהלת הדיגיטל, ולאורי בוקובזה, עמית חזזי ונתנאל אסבג, צוות המחירות. בצוות התוכנית גם זלטה צ'בן, שלי גואטה ומיכל לברטובסקי. מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט עושים תוכנה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו עושים תוכנה, שם נעדכן על פרקים חדשים ונדבר על תוכנה. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.